אדריכל ירושלמי.
פתח בר ושלום שלום יחסר
בוקר טוב, בוקר חמישי, שמח, ואיזה כיף שאנחנו כבר בתוך חודש אדר, נכון, נכון, זה חודש אדר א', אבל זה הפרומו, הפרומו לחודש אדר ב', וכן, לא נפגשנו כאן שבוע שעבר, ולגמרי חיממתן את ליבי בהודעות מתגעגעות שהייתי חסרה לכן, אבל מה אתן דואגות? רדיו כל חי כאן, בשבילכן, מביא לכן את הטופ תמיד, תמיד, כל הזמן, תשמחו, תשמחו, יש על מי. וחוץ מזה שזה טוב, טוב לפעמים להתגעגע, לא כך? אז הנה הסיבה להתגעגע. אז הנה אנחנו נפגשות שוב, יום חמישי שמח לכולן, שנייה לפני שבת, בתוכנית שלנו אשת חיל. אני רוצה להודות כבר בפתיחת התוכנית, לעורכת ולמפיקה שלנו יעל צייטלין, ולטכנאי מוטי קופפר. אני איתכן מיכל ירושל מכאן, לשעתיים הקרובות, עם תוכן מרתק, מעצים וכמובן גם מתכונים, כמו שאנחנו כאן יודעים להביא לכם בצורה הטובה ביותר. השבת, אנחנו נקרא את פרשת תרומה. בעצם השבת הזו פותחת לנו את פרשיות המשכן במשך כמה שבתות על המשכן. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. וכולנו מכירות ויודעות את השאלה, מכירות את השאלה, מה זה בתוכם, למה לא בתוכו, ושכנתי בתוכו, נכון? בתוך המשכן, למה? אלא הקדוש ברוך הוא אומר, ושכנתי בתוך כל אחד ואחד. אנחנו עושים כלים כדי לצקת לתוך הכלים הללו, רוחניות וכל מה שיהודי צריך וזקוק, התשתית היהודית לבית היהודי, שזה בבחינת מקדש. בעצם כל אחת מאיתנו בונה מקדש, כל אחת בונה מקדש פרטי שלה, וזה מתחיל קודם כל בבנייה אישית, אני מול עצמי, הבנייה האישית שלי, אני האדם בעצמי בונה לעצמי את הבית הזה. ואז כשאני בונה את האישיות שלי, אז בלבבי משכן אבנה, אני מביאה את זה אל הבית, אל הנישואין, אל המקום שבו מתגלמת הבנייה הזו, האישית שלי, שם במקום הזה, באמצעות הנישואין ביחד, אנחנו בונים את בית המקדש. והבית, הבית זה מקום להשראת השכינה, ושכנתי בתוכם. כשהמהות בעצם של המקדש, הרי היא הייתה הקרבת קורבנות וקודש הקודשים וכולי, והיום כשאין לנו בית מקדש אז יש לנו תחליף להקרבת הקורבנות את התפילה, ואנחנו מתפללות, ולהתפלל זה בכל רגע, בכל רגע נתון, לא צריך להתפלל, לחכות לשחרית מנחה וערבית, זה בהחלט התפילה הזו, התפילת האימהות במילים שלנו, בכל רגע, מהלב, מעומק הלב, התפילה במילים הפשוטות, במילים פשוטות, בעל פה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לבקש להתפלל על הכל. וכמובן שהסמל, כן, של קודש הקודשים, שזה בעצם שם היה את לוחות הברית, התורה, שזה חוד החנית של היהדות. אני מדברת על תורה, ואני אוטומטית, זה קופץ לי, לא יכולה שלא, אבל אני מאמינה שאימהות לבנות בכיתות זין, או סבתות, או סבתות רבות שכאן מאזינות לנו, בנות כיתה זין בשבוע הקרוב, ביום שלישי, בעזרת השם, בחינוך העצמי, הולכות להיבחן על מושגים ביהדות. מבחן חוץ, מבחן גדול של חומר, נטע חומר רציני מאוד, שהם למדו ממש מתחילת שנה, שהם לומדות את זה בלימודים, כל התשתית מושגים ביהדות, התורה שאנחנו מדברות, הן הולכות להיבחן ביניהם, ביתי היקרה והאהובה הילה, שגם היא הולכת להיבחן יחד עם כל בנות כיתות זין על המושגים ביהדות, על התשתית הזו שמהווה לנו בעצם את בניין האישיות, כי מה אנחנו בלי התורה ומה, מה, איך, איך אפשר? שם כתוב באמת את כל המתכון להיות אדם. להיות מי שאנחנו, ואת זה אנחנו מביאות לבית שלנו, ואנחנו יודעות, אנחנו בתוכנית אשת חיים, תוכנית נשית, תוכנית שהבסיס שלה פה היא באמת על העוצמה של הכוח הזה של האשת חיל, וכידוע, חוכמת נשים בנתה ביתה, אומר שלמה המלך. אז כן, אשת חיל, את שמאזינה לנו עכשיו, את בדיוק בחוכמתך, בונה את הבית. כתוב, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא. תראינה כמה התורה מדברת על האישה שהיא חכמת לב וחכמה, ואיך עיקר החוכמה בעצם של האישה בעבר הייתה בחיבור, בהריגה. הרי מה זה להרוג, לטוות חוטים? זה לחבר בין שני חוטים כדי לייצר פה איזושהי יצירה, חיבור של דברים. האישה וחוכמתה טובה את המסגרת המשפחתית. היא מביאה את הלב, חכמת לב, היא מביאה את הלב, את הרגשות אל המקדש, אל הבית. והיא זו שיוצרת בעצם את התשתית בחוכמתה, בבינה הזו, בבינה היתרה. ובמקום שיש תורה, שיש בסיס של תורה, של אהבת תורה, של לימוד, שמחנכים לאהוב את לומדי התורה, שלומדים תורה, אז התשתית הזאת זה מקום להשראת שכינה. תרומה, פרשת תרומה, לשון התרוממות, להתרומם יחד בפרשה ובכלל.
בני ישראל ולילה יזוים ושם ישראל ושוכנתי בסוף בני ישראל ולילה יזוים ושם ישראל ושוכנתי בסוף בני ישראל ולילה יזוים ושם ישראל ושוכנתי בסוף בני ישראל ולילה יזוים ושם ישראל אתה זה בבינו נו 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 אתה זה בסנו נו נו אבינו מכנו, למשיח תיקנו, לי אמרו, וסיסו, ונדר זה בובינו, נו נו נו, אתה ובסנו, נו נו נו, אבינו מכנו, למשיח תיקנו, נמהירו, ויובנינו. ישראל ולילה יזוים ושם ישראל ושוכנתי בסוף בני ישראל ולילה יזוים ושם ישראל אתה ריבונו נו 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 אתה ריבונו נו 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 אבינו מגנו בן משיח צדקנו לים הרוב ישראל אתה ריבונו נו 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 אתה ריבונו נו 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 אבינו מגנו שיעת תקנו במהירו ביופנו
אז כן, כאן איתנו היום באולפן, ואיזה כיף, נמצאת איתי חיה שלמה, שהיא מנהלת בית הספר למחול הללו, ומנהלת אומנותית בלהקת הללו. שלום, בוקר טוב חיה.
שלום מיכל.
מה שלומך?
חי, מצוין, ברוך השם, ביחס לתקופה, כן? מודים לכל רגע.
כן, אז חיה תהיה איתנו כאן בשעה הקרובה לראיון מפעים ואומנותי, יש לציין, לא לפני שנצא לפרסומות ונשוב אליכן ממש אוטוטו.
עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
מוכרי תמיד
את זה אתם חייבים, חייבים לשמוע. אם אתם בעלי עסק שפונה לחתנים וקלות, אתם חייבים להיות ביריד שלנו, יריד וודינג. מדובר ביריד הקלות הגדול בישראל, שנערוך בחודש הבא בעזרת השם ב-DCT. אוטובוסים מכל רחבי הארץ יביאו אלפי קלות ואימהות ליומיים של אפנינג, מחירות ענק, עשרות דוכנים עם כל מה שכל זוג צריך לחתונה ולבית. יהיו שם כלי מטבח, כלי בית, מוצרי חשמל, תכשיטים, פאות, ביגוד ועוד כל מה שצריך בשביל השמחה הזו. בשמחה הזו העסק שלכם חייב, חייב להיות, ואנחנו עושים הכל כדי להקל עליכם, החל מעיצוב והקמת הדוכן, הובלת מוצרים למקום ובחזרה, ושירות משלוחים עד הבית לקלות, כדי שאתם לא תצטרכו לנייד המון סחורה על האירוע. תגיעו ממש מוכנים על מוכן. אז אם אתם רוצים להקים דוכן ויריד עם מעטפת פרסום ושיווק רחבה, כולל כאן בכל חי, התקשרו עכשיו, כוכבית 9458, כוכבית 9458, וודינג לחתונה שלכן. והנה אנחנו כאן עם חיה שלמה, חיה שלמה שאיתי כאן באולפן, ואני שוב פונה אלייך, חיה בוקר טוב לך.
בוקר טוב מיכל.
אני אגלה למאזינות, חיה שלמה, שאת מנהלת בית הספר למחול הללו, מנהלת אומנותית של להקת הללו, ויזמית ומנהלת הפסטיבל למחול יש מאין. וואו, רק השם הזה מסקרן אותי, יש מאין. מה זה יש מאין?
הכל.
הכל?
כל הללו זה יש מאין.
כל הללו, וואו, וואו, טוב, זה נשמע מסקרן והולך להיות לנו מרתק, אני בטוחה. אז כמה כיף שאת כאן איתנו, ספרי לי חיה, רגע, מה זה, איך זה התחיל בכלל? איך בכלל, את יודעת מה, הקשר שלך עם עולם המחול? בואי, את לא בת 18, אלא אם כן זה כן, אבל את לא, מה, איך זה התחיל?
גדלתי, מגיל קטן אני רוקדת, ממש מגיל 4-5, רקדתי בחוגים במתנס, בחוגים בתי ספר, אחר כך מגמת ספורט ובית הספר.
מה, זה כאילו היה רצון שלך או חזון של ההורים?
כן, שלי לגמרי.
את אמרת, אמא תרשמי אותי למחול, בגיל 4.
כן, דווקא את נוגעת בנקודה נורא מעניינת, כי ההורים שלי הם בעצם עולים ממרוקו, שבעצם כל העולם של התרבות זה דבר לא בדיוק תפיסה, כאילו לא תפיסה חברתית, תרבותית.
ושינית להם דעות קודמות?
כן, בהחלט. הנפש שלי השתוקקה לנוע, ליצור, לרקוד, להתבטא בתנועה. זה עולם שכבש אותי, סחף אותי. אז פשוט גרתי במתנס, מין כזה מגורי אחר הצהריים.
גרתי במתנס.
פשוט בריקוד, בבלט, בג'אז, בקרמיקה, באמייל, בכל חוג שהיה.
ממש כאילו, סובב אומנות.
כן.
נפש אומנית.
כמובן ניגנתי, פסנתר.
איזה חיבור רגשי, רגע חיה, איך מגיל 4? שנייה, את לא ענית לי על השאלה. איך בגיל 4 מתחברים לזה? זה מדהים, זה מודעות רגשית מאוד גבוהה.
כן, זה משהו שאתה לא נותן לזה מילים, אתה פשוט צריך את זה. צריך את זה ואתה שם. אתה פשוט בחוג, ואז אתה נשאר לחוג שאחרי, טוב, זה המתנס כזה, מין התחלת חיי המתנסים בתל אביב, בשכונה שגדלתי בה, וכל החוגים היו פרוסים לפניי, אז פשוט הייתי שם, וכל דבר כזה פשוט נתן לי תיאבון לעוד משהו, אז רגע רציתי, גם את זה, גם את זה, את רוצה גם את זה, אני כאן.
וואו, את יודעת, היום זה קלאסה, שכבר אימא, את יודעת, בבתים חרדים, שולחים ילדות בגילאים הללו, כן? אני שולחים ילדות כבר ללמוד מחול, בכל מיני זה, ומגיל קטן, אבל בואי, אנחנו מדברים פה על, אמרת לי לפני כמה שנים פחות יותר, את יכולה
לשמוע את זה?
כי אז בסוף יעשו אחד פלוס אחד וידעו בת כמה, את יודעת. אני תמיד אומרת שאני בחשבון לא הייתי טובה אף פעם, אחד ועוד אחד עד היום שלי אותי אין לי מושג, שלי כמה זה? כמה זה אחד ועוד, אין לי מושג, סוף עונה מבחינתי.
בקומניזם זה 3.
כן, זהו, אז אצלי זה סוף עונה. והעניין הזה של מחול, היום כן נפוץ, אבל אז בגיל, איך את אומרת, בגיל 4, לפני כמה שנים טובות, זה פחות היה. אז מה, איפה?
אז קודם כל, היום זה נפוץ, כי היום אנשים מבינים שילדות צריכות חוויות משמעותיות כבר מגיל קטן. זאת אומרת שצריך לנתב את הנפש לאיזושהי משמעות, לחוויות משמעותיות. ככל שהצמיחה של הילדות לנערות, לגיל ההתבגרות, ממלא כבר מגיל צעיר את החוויות בחוויות משמעותיות מכוונות מטרה, שבעצם האנרגיה שלהם מושקעת במשהו חיובי, שמעצים אותם, שמגדל את הנפש, את הביטחון העצמי, את הריכוז, את היכולת להיות, את היכולת הבוגרת של הנשיות, של הקשר שלך עם הגוף, עם עצמך, עם מי את, ככל שמשקיעים את זה כבר מגיל נורא נורא קטן, ככל שהאישה מתבגרת, הבחורה מתבגרת, יש לה יותר עמוד שדרה, תרתי משמע, גם כן. יותר סקופה, גם יותר רציבה, כן. בפנים ובחוץ. וואו,
איזה מדהים,
בנייה הדדית.
איזה מדהים, כן.
לפני ממש. 40 שנה, אני לא באמת גדלתי במגזר החרדי, אצלי במגזר הכללי שגדלתי בו, זה היה מאוד נפוץ,
הטבעי. אז זהו, אז הנה, אז עכשיו הבנו, נתת לנו תשובה, אז זאת אומרת שאת בעצם בעלת תשובה.
מסתבר.
אשרייך.
תודה.
אשרייך, ספרי לנו מה זה, רגע, שנייה, לא מדלגים על כזה סעיף כל כך מהר, מה זה בעלת תשובה בעצם, איך היה התהליך, מתי התחיל, לפני שהתחלת ללמוד, אחרי, באמצע, בין לבין.
וואו, כל השאלות בבת אחת.
יש מאין. מה נראה לך? אני שואלת הרבה שאלות.
יורה בצורות.
ואת תספקי לנו תשובות.
להיות בעלת תשובה, זו תחושה שאני אומרת, הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה ורואה מיליארדים של אנשים, ואז הוא אומר, את, בתוך כל המיליונים של האנשים, מיליארדי אנשים, הוא בוחר אותך. כמו לאסוף איזה מחט בערימה של שחת, את, אותך אני רוצה, אני אומרת, אוקיי, מה אתה רוצה ממני? אני לא יודעת, אבל אותך אני רוצה. ואז הוא בוחר בי, והוא מתחיל להעביר אותי תהליך של להתקרב אליו, של תהליך של להכיר אותו.
באיזה גיל זה היה?
בת 22, 23, חזרתי.
עם רזומה יפה של מחול ועל גוונה ועל...
עם כל מיני חוויות של מחול, של התעמלות, של ספורט. הייתי מדסית בצבא, לפני כן התעמלתי בהתעמלות קרקע המון שנים.
ואז פתאום את כאילו נופלת למקום הזה של היערה השמימית?
אין פה פתאום, אין פתאום. יש פתאומים, אבל זה לא הפתאום הזה.
זה לא הפתאום הזה.
נסעתי למזרח, טיילתי שנה במזרח, חצי שנה באודו. לאט לאט מחפשים. כן. רוחניות מאוד מאוד חזקה וכל מיני חיבורים וכל מיני הבנות כאלו. ובעצם
ואז מתי קורה הבום הזה שאת אומרת לו, זה לא מה שהנפש שלי משתוקקת אליו?
זה בערך קורה ממש איזה חצי שנה אחרי שחזרתי מהמזרח, עוד אני מסתובבת ככה בחבורה שהסתובבתי איתה, ואנחנו מטיילים, רוצים לטייל, לחפש איזה נחל, הולכים, אומרים, יאללה, אנחנו הולכים לטייל, לחפש איזשהו נחל, ואנחנו הולכים שעתיים חוממים ולא מוצאים את הנחל. טוב, אמרנו, נשאר מתחת לעץ, קצת צל, ואחד הבחורים שהיה שם, שהפך להיות בעלי להיום, מוציא מתוך התיק בבא שלו, כמו שזה נקרא פעם, ספר ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב.
אופ. איזה
לא בדיוק נראה חסיד ברסלב בזמנו, אבל זה מה שהיה לו בתיק בבא שלו. והוא מוציא את הספר הזה, והוא פותח אותו, והוא קורא לנו. הוא קורא.
מה הוא קרא? את זוכרת מה היה?
כאור היום, כאילו זה אתמול.
מה הוא קרא שם?
הוא כותב לנו רבי נחמן, אין זה חשוב המקום אליו אתם הולכים, אלא הדרך בה אתם מהלכים.
וואו.
ואנחנו כולנו כזה בדממת הלכות מסתכלים אחד על השני, כאילו... שמענו את זה, כולם, זה מה שכתוב.
שמעתם והבנתם?
הבנו שזה לא חשוב, בואו נחזור הביתה.
וואו, זו התובנה שנפלה לך.
כן, ואז באמת סגרנו את הספר, ישבנו מתחת לעץ, פטפטנו, ופשוט חזרנו הביתה בדרך, והרבה תובנות ירדו בדרך.
וואו, וואו.
וזה היה, אני חושבת שזה היה פתקה הראשונה משמיים שהייתה כל כך...
זה בעצם, וזה זה היה המקום, הפעם הראשונה שנפגשת בתורה של רבנו, מה שנקרא
ממש,
ברסלב.
בתורה כן. של רבנו.
אני עומד בכלל על ברסלב, אני חושבת שכל השדר זה שלהם. אז זה כל הזכויות שמורות, אבל אנחנו, אפילו שלא זכיתי להיות חסידת ברסלב, אני מאוד אוהבת כן. ורוצה, לפחות כן. בלב פנימה. כי שמחה זה המהות, שמחה, כן. להיות בשמחה זה הבסיס שלנו.
אנשים חושבים ששמחה זה משהו שנמצא רק למעלה, לכל זה אלה שחושבים שנכנס לראש חודש אדר, ויש עכשיו
מתחיל לקרות אפשר לשמוח.
אז זהו, רבי נחמן מחדש שמה שהשמחה זה משהו שנרכש, זה כמו סולם שמטפסים עליו, הוא מתחיל, ככל שהוא מתחיל מאוד מאוד מלמטה, ככה גבוה הוא יהיה. זאת אומרת שחודש אדר זה רק תחילתה של הטיפוס במעלות השמחה. וזה באמת חידוש עצום, ובאמת זה ברסלב, זה להיות לב בשר, כל הזמן חי בתוך החיפוש ובמעלות, מטפס ומטפס בסולם. ועד שהוא קונה כלי שלם של שמחה, של ביטחון, של בעזרת השם, תקרב אליו בקרוב.
וואו, שמחה ויהודי, יהודי בשמחה תמיד. זה צריך להיות חיבור אינטנסיבי תמיד, לאורך כל הדרך. אז בעצם את אומרת שאתם קוראים את זה, ואז משם, בליקוטי מאורה, נכון? כן. אז משם אתם...
משם אני מבינה שפגשתי את הזיווג שלי, וזה הנשמה התאומה שלי.
זהו, זה נשמות ממקור גבוה. פתחנו ודיברנו על בלבבים משקל לבני, על חוכמת נשים, על בנתה, אז הנה, את כבר הבנת, אז הנה הבינה של האישה.
הבינה יצרה, הרגישה שזה פשוט פלק.
כן, זהו, זה הנה הבינה, בבקשה, בלי הרבה זה, מבינים. ואת בעצם, בפעם הראשונה שאת נתקלת ככה בדברים, בתורה הזו של ברסלב, את מבינה שזה עוד חיבור.
אני קודם, אני לא מבינה כלום.
לא מבינה.
אין שום מבינה.
הנפש שלך הבין, הנפש, לא, את בשכל לא הבנת.
בשכל אי אפשר להבין את זה, כי אתה באיזשהו תהליך, אתה, ודברים קורים לך, דברים מזדמנים לתוך החיים שלך, אתה עובר איזשהו מסע כזה.
מסע, כמו שאומר.
מסע של הבנה של דבר מתוך דבר. אני גדלתי בכל מקרה בבית מסורתי, ככה שהדת לא הייתה רחוקה ממני באמת, אבל לא הייתי מחוברת לשום דבר. זאת אומרת, בית מסורתי, עושים קידוש, אבל חיים חילוניים גמורים מסביב לגמרי. ובעצם זה הולך ומתקרב אליי, ומתחילים להבין, התבודדות, מתחילים תפילה, מתחילים קשר, מתחילים ליצור קשר עם מי שברא אותנו, ושם זה הולך ומתקרב. בינתיים אני גם ממשיכה לרקוד, ואני הופכת להיות יותר ויותר מקצועית, ואני מתחילה להתקבל לכל מיני להקות, וזה כבר מתחיל להיות משהו מאוד מאוד משמעותי בתוך החיים שלי.
וזה עבד לך עם החזרה בתשובה, או שהייתה שם התנגשות?
בוא נגיד שעוד לא אמרתי לעולם שאני חוזרת בתשובה, זה עדיין היה מאוד סודי. אני זוכרת שגרתי בירושלים עם עוד כמה שותפות, והשותפה שלי ממש כבר הבינה שהיא חוזרת בתשובה, ואז היא אומרת לי, תראי מה אכפת לך, תקריא 5 מזמורי תהילים ביום, תהי שותפה, מה זה אומר להיות שותפה בסדר, בספר אני לא יודעת, אבל קחי 5 מזמורים, זה שלך. טוב, בסדר, אני אעשה לך טובה, ואז למדתי באקדמיה למוזיקה ומחול, וזה, ואני כזה אומרת, טוב, אני חייבת לגמור את הסדר שלי, התחבאתי במדרגות שאף אחד לא יראה אותי.
שאת קוראת תהילים.
שאף אחד לא יקרא אותי. תהילים, אוי ובוי, מישהו יבוא במסדרון, יראה אותי, קוראת תהילים.
די, זהו, זאת חזרה בתשובה.
השתגעה,
זהו.
זהו, ואז...
וקראת כל יום, כל יום.
וקראתי את 5 מזמורים האלו בשקט, התחבאתי שאף אחד לא רואה אותי.
ובאיזה רגע כבר יכולת לעשות את זה בגלוי?
וואי, זה לקח לי כמעט שנתיים.
שנתיים?
כן.
וואו.
שנתיים.
אז התבשלת, מה זה טוב בפנים?
כן, היה תהליך מאוד עמוק, מאוד משמעותי.
תשמעי, זה תהליך אמיתי, זה מדהים. ההתבשלות הזו מבפנים, ולא ישר, בואי, מטפחת, זה, חצי.
איזה מטפחת?
אלא, זהו, כן. באמת התבשלות פנימית,
גרביים,
לאט לאט.
70 דניאר, רוצה גם לדבר על זה?
אנחנו נדבר על הכל, נדבר, לא נפסח על שום זה, בעזרת השם. בעצם, את מתחילה כאן את החיבור ליהדות, באופן עצמי זה נשמע.
כן. זה חיבור משותף שלי ושל בעלי, שבעצם הוא היה מורה למדיטציות ולכל מיני רפואות אלטרנטיביות, ואז בעצם הוא התחיל להעביר דרך פרשת שבוע. היה לו ספר זוהר עם פירושים, ובעצם כל שיעורי מודעות שלו עברו דרך נושאים של...
כל השיעורים משם?
כן, כל השיעורים משם, ואז בעצם התחלנו לימוד משותף. דרך ספר, דרך הליקוטי מוהר"ן שנשאר אצלנו, והתחלנו לקרוא אותו, כאילו, פשוט פתחנו אותו, ונשאבת
לשם.
וזה קרה לנו, לא תבירו אש בכל מושבתכם ביום השבת, אז פתאום אתה אומר, רגע, זה כתוב, זה קשור אליי, כן, זה קשור אליי, אז בוא נתחיל עם זה, ואז כאילו, ואז זה דבר בתוך דבר, ועד שאנחנו בעצם נמצאים איזשהו עיצומו של תהליך, שאנחנו, בא לי מבקש תפילין ליום הולדת, אמרתי לו, טוב, תקנה לך, אין בעיה, תקנה לך מה
אתה רואה. תקנה, כן, כל
מחנות. מה אכפת, היא לא קשור אליי.
לא קשור.
תניח, תניח.
והוא קנה, קנה תפילין והתחיל להניח עד עצם היום הזה.
ברוך השם.
ברוך השם. תגידי מה, בכל אופן, שנייה, את לומדת כל כך בזמן ומשקיעה בתחום שאת, בתור ילדה, כן, אני מאמינה כבר בגיל 4-5 שהתחלת, ראית את עצמך שם על הבמה לפני קהל והווייב הזה והתשוקה הזו לאומנות, ובמקום הזה פתאום שהתחילה החזרה בתשובה בגיל 22, את אומרת נכון?
23,
ככה 24. את בעצם יחד עם החזרה בתשובה יש פרפרים ככה בבטן, וגם מה יהיה עם כל העולם של המחול? האם אני אצטרך לנוח אותו לטובת הזה, או שאני אוכל לשלב, או שזה בכלל הייתה אופציה?
זה שאלת המיליון, איך אומרים?
שאלת המיליון, תני לנו מיליון, תשובה.
תני לנו מיליון, תשובת המיליון זה פתקאות משמיים, אצלי זה עובד ככה, אני מקבלת פתקאות. אז באמת התהליך
הפך להיות... שי, חי, אני מתרגשת לשבת אותו, אחר כך אני מזמינה ברכה, אני מתרגשת לשבת פה לידך.
אז באמת התהליך הולך ומואץ, ואני באמת מתחילה לקלוט שאני עדיין רוקדת איפה שאני רוקדת, ובא לי כבר קנה חליפה שחורה, ואני כאילו עדיין מתמאמת, ואני כאילו אי שם, ואני כזה אומרת, איך אני אעשה את הבחירה? הבחירה היא ברורה, אני מתנתקת מכל החיים שלי, אני עוזבת הכל, ומה מחכה לי במקום? איזה, את מה אני אחליט?
תמורה עוגנת.
איזה, אוקיי, אני אפסיק לרקוד שם, אז מה, איפה אני כן ארקוד? אני רק אתן לך תמונה. אני קמה בבוקר, 8:30, 9 כבר בסטודיו, חימום, את יוצאת משם ב-2:30, זה סדר היום. כאילו, את היום נמצא בתוך הלהקה, רוקד, מתאמן, אחר הצהריים חוזר לשיעורים, לוקח אקסטרות, או עושה עוד איזושהי יצירה עצמאית, את הכל, אז מה, זה היום, ככה הוא נראה. אוקיי, אז אם אני עושה בחירה לחזור בתשובה, מה זה אומר? כאילו, לאן אני, מה יקרה אחרי הרגע הזה? וזה היה מניעה מאוד מאוד קשה, ואני זוכרת שחזרתי יום אחד מאוד מאוד נסערת מהחזרות, אחרי שבאמת הרגשתי שאני לא יכולה להיות כאן, אבל אני גם לא יכולה להיות מחוץ לזה, ואני מגיעה הביתה ואני מתחילה, אני חייבת תשובה. האם אני אוכל להיות אדם דתי ולהמשיך לרקוד? יש למישהו תשובה לשאלה הזאת?
זהו.
בנקודה שאחזתי לפני 20 ומשהו שנה, אף אחד לא הייתה לי, לא היה בכלל עולם דתי רוקד. אין אנשים,
כן, בכלל,
אין
כל התחום רוקדים. של התרבות בכלל, על כל גווניה,
כן.
זה דבר שאת, את נראה באמת, ב-20 שנה האחרונות, לאט לאט, היו קצת הפציעה, פתאום כן. לאט לאט במינון, אני זוכרת שאני התחלתי ללמוד תחום של התיאטרון, זה כן, זה היה משהו כזה, לפני בערך 20 שנה, כן. זה היה אומץ, כן. בציבור החרדי, כמובן במקום חרדי למדתי, אבל זה ממש היה בחיתוליו.
שוליים ולא
נחשב, בחיתוליו, ובלי חשיבות. באמת כאלה, היו נשים שממש, זה פרפר להם,
כן.
וגם אני ממש, ממש, ממש חשקתי לזה, רציתי נורא נורא ללמוד את התחום של התרבות, והתחלתי ללמוד, ובאמת לא היה פתאום, אני זוכרת שבא ללמד אותנו צוות, מורות, וואי, חרדיות שלומדות, התרגשו מאיתנו שאנחנו לומדות, כי מה, לא היה כדבר הזה לפני, אז אני חושבת עלייך, שכנראה בדיוק בצומת הזו שם, עלתה לך שאלה
רגע. אני גרה בעין כרם, בהרים.
בהרים.
אין סוף. טבע, ושמיים בארץ.
לכן יש מאיים, זה שם מתחבר.
ואני אמורה לעשות בחירה לתוך חיים שאין לי, יודע, אין לי מושג מה הם אומרים. ואני באמת חוזרת הביתה, ואני מתחילה לשאול שאלות, אוקיי, מה עושים? ואני מתחילה לפתוח את כל הספרים שיש לי בבית, ואולי אני מסתכלת באינדקס, אם מותר לרקוד, מה זה לרקוד, ולהיות דתי, מחפשת אינדקס,
וואו,
ספרים,
כן,
אין גוגל.
תביאו לי איזה תורה, איזה תשובות, משהו.
משהו, איזה ספר, מישהו שיגיד שיש ריקוד.
בליקוטי מורה לא כתוב.
משהו, אז הנה, בבקשה, תראי את הפתקה משמיים שהזדמנה לחיי, שאני עוברת ספר, וכמובן הליקוטי מורה נשבים על השולחן, ואני אומרת, טוב, בוא נפתח, אבל כבר פתחתי אותך, אני כבר מכירה, מה יש לך להגיד לי? אומרת, טוב, תפתחי, אז אני פותחת. פתחתי את הספר, ואני נופלת על דיבור שרבי נחמן בעצמו כותב, מה הוא חושב על הספר שלו, על הכתבים שלו, מה רבי נחמן חושב על הכתבים שלו.
שתפי, מה היה כתוב?
אילו העולם היה יודע תורה אחת שכתבתי עם הניגון והריקות שלה, היה העולם כולו מתבטל מגודל עוצם התענוג הנפלא והנורא הזה. שזהו הריקוד, הינו התענוג הגדול מכל התענוגים, ואין תענוג גדול ממנו, והוא קם ורוקד, ולכל תורה יש תנועה ואיבר שמתאים לניגון ולריקוד שלך.
תראה איזה תשובה.
תשובה משמיים. וזה מאמר שלם שהוא כותב על העניין של הריקוד בעבודת השם.
המהות של ברסלב, זה כל התנועה, הקפיצות, הניתוק, שמעתי פעם נורא יפה גם, באמת, אני חושבת שזה המקור ברסלב, למה קופצים ורוקדים? כי ההתנתקות מהארציות, מהחומר, מרים אותך למקום גבוה, רוחניות, שם אתה נמצא, אין דאגות, אין זה, הכל על השלך על השם, אתה נמצא במקום באמת גבוה, אז כשאין לך דאגות, ובאמת אין לך שום סיבה להיות עצוב בכלל, אז אתה שמח, אתה מנותק מהחומריות, מהאדמה, מהארציות, אז את קיבלת לגמרי תשובה שאת צריכה להמשיך מזה שליחות, זה יותר מזה, זה כאילו אם בכלל דמיינת שמה אני ואיך ולמה אני צריכה בכלל, לא מתאים בכלל כחרדית, פשוט קיבלת תשובה, שזה המנוע לשמחה.
ולא רק זה, יש לכל תנועה וניגון תורה. זאת אומרת שיש פה משמעות, וצריך לחבר בין הריקוד שאני רקעתי עכשיו, נגיד, מהעולם של מכון מודרני ובלט, ומשהו נורא 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 מערבי, ומאוד כאילו מוקצן ומוחצן של הגוף, ואני צריכה לצאת ולחפש לו משמעות של תוכן, של תורה, של ניגון. ואז מתחיל לימוד חדש, עולם חדש, אני מתחילה לחקור אותו, בעצם מה זה ניגון, מה זה ניגון. ואז רבי נחמן מדבר על המנגן הכשר, שהוא מי שמנגן את הניגון, שכל מי ששומע את הניגון הנפש לא נמשכת אחריו. אז אם המנגן הוא כשר, אז רקדנו הכשר, ואז יש איזו השלכה של ממש כתבים.
מעגליות כזו, וחיבור עמוק, ואז את רוקד, ממשיכה בעצם את הריקוד, עם תוספת של אמונה, ודבקות במטרה, כי זה משהו רוחני וגבוה, הרבה יותר ממה שבכלל יכול לדמיין. בעצם העצמת פה את מה שהכרת עד אז.
מבחינתי באותו רגע הסכמתי להפסיק ללכת לסטודיו, למחורת בבוקר.
והפסקת ללכת, ואני רוצה לשמוע מה עשית כשהפסק, כי הפסקת ללכת, אבל התחלת לעשות משהו אחר. את זה אנחנו נשמע מיד אחרי הפרסומות, פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, אשת חיל, עם מיכל ירושלמי.
אז הנה ישבנו, אנחנו כאן עם חיה שלמות, מנהלת בית הספר למחול הללו, מנהלת אומנותית של להקת הללו. תגידי חיה, אז אני כבר גיליתי עכשיו מה את עושה בעצם היום, כי הנה אמרתי את הטייטל שלך, את בעצם נוטשת משהו אחד לטובת משהו אחר גדול, ופותחת את בית הספר המחול הללו.
אז כן.
תעללי לנו עליו קצת.
נעלל את הללו, אז באמת זה לא קרה מהיום למחר, לא עזבתי את להקות המחול שרקעתי בהם, ולמחורת היה לי הללו עם 600 תלמידות ולהקות מחול, לא, זה לא קרה.
את יודעת, אגב, גם העולם לא נברא ביום אחד.
נכון.
אז מה, מי אנחנו שנעשה דברים כאלה ביום אחד?
זה לקח כמה שנים טובות, אבל באמת מה שקרה מיד אחרי זה שהתחלתי ליצור מופע אישי, מופע סולו, שבעצם סיפר את הסיפור תשובה שלו דרך מחול, והתחלתי להופיע בכל מיני מקומות בארץ, בכנסים של נשים, באירועים, בבתי ספר, בסמינרים, בכל מיני מקומות בארץ, ובעצם אחרי כל מופע ניגשו אליי נשים, בנות, נערות, אוי, החלום שלי לרקוד, את יודעת, הבת שלי בסלון רוקדת על השטיח, ואז פתאום אני אומרת, רגע, אני לא היחידה שחולמת את הריקוד הזה כל לילה,
כאילו זה לא... יש גם חרדים שמעיזים
לחלום לרקוד, ואז בעצם מתגבש בי איזשהו חזון כזה, שאני צריכה לעשות איזה בית, ושכולם יבואו לרקוד, כאילו מה הבעיה?
הנה, תהיה חלוצה, כן, תביא את התרבות, המקום היפה הזה, בצורה קשרה, על הציבור החרדי.
ויהיה אפשר להתחיל לרקוד, ואז בעצם קם החזון הזה, כתבתי אותו כמה שנים במחברת הסתרים שלי, ובאמת אז התגלגלה איזושהי השגחה פרטית כזאת, והחלטתי לפתוח את הבית ספר הזה, ופתחתי מרכז שבעצם יכלו להגיע אליו אז רק נשים, זה היה בהתחלה רק לנשים, מגילה 20 ומעלה, כאילו איזה שהם, קודם כל נסגור את חסכי הילדות, קודם כל נתחיל באלו שצריכות לשחרר את זה רגע. תגיד
לך שזה מדהים, זה לא יעזור, אין גיל לנפש האומנית.
כן.
את יכולה לפגוש נשים בכל, אני רואה אצלי בקורסים שלי, באות אליי נשים, מגיע, גם בגיל 70 פתאום הגיע לי איזה מישהי ומעלה. ממש. כי למה? כי זה מפרפר בתוך הלב, וזה לא יעזור כלום. אי אפשר להשתיק את זה.
חייב,
אי אפשר, אז אנחנו תקום, את נסה להשתיק, זה יקום לך, אין. את חייבת לתת לזה מקום. איזה מדהים. אז קודם כל, את אומרת, פיצית לנשים הללו על החסכים.
ואז פתחנו את המקום הזה, ועשינו תוכנית לימודים יום אחד, פתאום כבר התמלנו, עשינו תוכנית לימודים של שני ימים, ואז לימודי בוקר, לימודי ערב, וככה התפתח לו בית ספר. הספר, ואז האמהות אמרו, רגע, אנחנו רוצים להביא את הילדות שלנו, אז פתחנו גם חוגי ילדות וחוגי נערות, ובעצם הגענו להיום 20 שנה
אחרי. כמעט עד המעון, מה זה? כאילו, מהמעון אליכם כמעט.
זה משהו כזה, כאילו, רגע, אם אני באה, הבת שכשאני באה, היא יכולה להיכנס לשיעור גם, אז תוכל לסדר, כאילו. זה איזשהו ככה צמיחה שקורית בשני הכיוונים, זה משהו מטורף, זה כמו איזה הייטק כזה של כאילו המצאה, וכולם נדבקים אליה כמו דבש.
ובטח קורה שם דברים מדהימים.
מדהימים,
חוויות. כאילו למלות באמת את הנפש פנימה, בטח אישה חוזרת אחרי, אני מסתכל, בואי נסתכל רגע שנייה על אמהות, על נשים, באמת זה הגשמה, זה סיפוק פנימי.
פשוט רשמו את תאריך יום ההולדת האמיתי שלהם בסטודיו, על הפרקט, כאילו זה התאריך החגיגה האמיתית של הנה
נתתי למקום לעצמי.
ממש, זה לא רק נתתי לעצמי, זה התמלאתי מחוויה שהייתה חסרה לי, שבעצם הפגישה אותי עם חוויה כל כך פנימית וכל כך משמעותית, ונתנה לי פשוט מקום בעולם.
זה בדיוק לתת מקום, מקום זה הקדוש ברוך הוא. אתם פשוט מכניסים, ושכנתי בתוכם, אני מתחבר לנו שוב לפתיחה. זה באמת להשכין בתוכנו, קודם כל השלום הזה עם עצמנו. נתתי לעצמי את מה שאני זכוכה לו.
וזה גוף נפש במקביל. זה לא, אוקיי, בואו נהיה רק במודעות, נעצום עיניים ונרחף, זה לא, זה עבודה במקביל שקורית בתנועה חיצונית לתנועה פנימית.
שזה מעגל שמשפיע ומושך, ממש, אחד משפיע אחד על השני.
ממש, תנועה אינסופית, ובאמת, אני אומרת, יש לי נשים שמגיבות ב... פותחות הדלת של המשרד, דופקות כזה בשמשה, ואומר, חיה, תודה. אני מסתכלת, אוקיי, על מה תודה? אני פה עם כל הניירות, המחשב, אלף מיילים, מה אני עושה עם זה? תודה, חיה, אני כזה עוצרת, אוקיי, בוא ננשום את זה רגע. תודה, חיה, אני חיה מחדש. וזה, אין סוף כאלו כל יום, אני רק באה למשרד, זה מה שאני עושה, אני יושבת ואני כזה, תודה אחריה, ואני כזה רגע, אני צריכה לעבוד, תודה אחריה, אני חייבת לשתף אותך שהיום, זה היום החדש הכי חשוב בחיים שלי.
את שליחה.
וזה, זה, זה התמלות עצומה, ואני פשוט מחבקת את אותם נשים, אני מעריצה שלהם, הם עצרו את היום, הם עצרו את החיים, הם עצרו את כל האלו שלא מאמינות שזה אפשרי. והם באו לרקוד, לעשות אפילו פלייר אלווה, לקחת שיעור של בלט קלאסי, של היפ-הופ, של מודרני, של אימפרוביזציה, ופשוט להרשות לעצמם, להרגיש, להתחבר. קורים דברים עצומים, מפגשים של נשים מדהימות, מדהימות, נדירות. המפגשים שקורים בתוך הסטודיו זה כמו מקום שאתה אמיתי, אני באמת נמצאת שם בשבילך, אני באמת, רגע, הצד הזה חסר לי, הנה, אני אראה לך מה הצד הזה, מין שותפות אמיתית לכל התהליך, לכל היום הזה, חיבורים שאני אומרת, אפילו לעצמי, חברות שפגשתי בסטודיו, הן הנפשות הכי הכי משלימות שלי, הן לא מנותקות מהחיים, לא הגשמיים ולא הרוחניים שלי, זה חיבורים כל כך משמעותיים. אז תחשבי שאם נשים עוברות את זה, מה קורה לנערות שלי שמגיעות? מה קורה לילדות?
בדיוק, הילדות,
איזה חוויות חברתיות עוצמתיות קוראות שם, חברות של הדדיות, של אכפתיות, מבטלת, יוצאת מתוך כל המוסכמות, מגשרת פערים רגשיים, חברתיים, מנטליים.
כמה זה קריטי, את אומרת ילדות, ואני אומרת לעצמי, תראי ילדות, בית ספר זה אוניברסיטה, כמה הן לומדות מגיל אפס, איזה מערכת, איזה מקצוע, איזה... ויש בנות שקשה להם, אין מה לעשות, קשה, לימודית, לא כולם מקבלות קוצרות 100. פתאום נותנים את המקום הזה של הסיפוק שהיא טובה בו, כמה זה ממלא אותם בפנים, חוויה שאני שווה, שיש לי מה לתת לעולם מהכישרון, זה ערך, זה לבנות ערך עצמי גבוה.
אנחנו בדיוק בפרשת תרומה, שאנחנו בעצם, כל אחד מביא מנדבת ליבו.
ממש.
וזה הנדבת לב שלנו, להתחבר לשורש האומנותי, לשורש האמוני שיש בתוכנו, ובאמת כשבחורה מצליחה להתחבר לנדבת ליבה הזאת, לתרומה שלה לעולם, לתרומה שלה לעצמה, העולם מואר יותר, החיים שלה שלמים יותר, הבית שלה הרמוני יותר, זה חוויות כביכול נשמעות מלמעלה, אבל הן באמת קורות. קורה גם ההפך, אני רוצה להגיד לך משהו נורא מעניין, אתמול היה שיעורים פתוחים בעללו, וצפיתי בשיעור בקבוצת נערות המתוקה הזאת, ונורא אחרת, נורא בנות של שכל, שאני יודעת שהן בכיתה הן מחזיקות שפיץ, כאילו 10, 100, פחות זה לא, זה לא עובד להם, והן באות לסטודיו וקשה להם לתרגם את השכל לנפש, לגוף, ואז יש להם כזה רגע אחד של איך אני, איך אני אשתחרר, איך אני אפתח, איך אני פשוט ירוץ עכשיו, איך אני, כאילו אני רואה את השנייה הזאת של הדילי, של להרשות לעצמי, להרשות להיות,
יותר ריאליסטיות כאלה, ופתאום להיות מקום.
ולפעמים הן יושבות והן רק, הן עומדות בצד והן צופות, הן כאילו בוהות, הן בוהות.
כן, צפייה.
זה לא עמדת צפייה, זה עמדה של עיכול נתונים, שאני לא חייבת להבין את העולם בשכל, אני יכולה גם לעבור אותו בחוויה, אני צריכה להרשות לעצמי. ואז לוקח, ואני רואה את זה, הם כאילו, רגע אחרי התרגיל הם יתחילו, שנייה אחרי הם ירוצו, יש שם איזה דילי הפוך, מהמצוינות השכלית, שהשכל שולט בהם.
זה משתחרר להם במשך הזמן?
בוודאי.
מדהים.
תלמידות, אפילו נשים, שהיו מגיעות, אמרו לי, אני לא עושה כלום, אני רק יושבת פה בצד, תני לי להתבונן, תני לי לראות.
וואו, איזה מדהים. אז בעצם כל העניין הזה של המחול, הוא הרי גם מלווה במוזיקה, ולבחור את המוזיקה הנכונה והמותמת לציבור. אבל יש לך הרבה הרבה צמתים שאת צריכה להתאים את עצמך.
לדייק אותם.
ולדייק, וזה בטח לא קרה ביום אחד, זה גם היה תהליך של להבין, רגע שנייה, שנייה, המוזיקה היא, מאז, מעבר, לא מתאימה. לציבור הזה שאני בו היום, אז
היא גם לנפש שלי.
לנפש, בדיוק, נכון, זה פתאום הנפש סולדת מזה.
כן, לא יכולה לשמוע את זה, זה תהליך שאתה עובר, אבל זה באמת סוג של בנייה, גם הבית ספר נבנה מתוך הבנה של בוא נייצר מקום של הלכה, אז 400 של הלכה, בתוך הזה בוא נכניס את החסידות שהתחברתי לה, בוא נכניס את הרוח שאני מחוברת אליה, ואז בעצם אתה בונה איזשהו, איך אומרים, ריבוע כזה שבתוכם אתה יכול להתרחב, זה הסוד של רבי נחמן עם הריבוע והעיגול והטבעת שמקדשים איתה והחתונות וזה, זה הדרך כזה צ'יפר, אבל זה בדיוק המסגרת שבתוכה יש המון מרחב, יש עיגול אינסוף, יש אינסוף. יש אין סוף, רק צריך ריבוע, משהו בטוח שיחבוק אותך, בתוכו אתה יכול להמריא. זה, אני אומרת לתלמידות שלי, תודה שטסתם עלינו, זה טיסה נעימה ישירה למטרה.
וואי, וואי. תגידי, שנה שעברה היה לכם את שבוע המחול היהודי. מה זה, ספרי לנו, קודם כל אני אוהבת את החיבור של המחול והיהודי, זה חשוב, זה תזכורת. כל רגע, כי בסופו של דבר שאומנית עולה על הבמה ורוקדת, אז יש שם משהו קצת חיצוני לעין אנושית. אבל ברגע שאנחנו מזכירים לעצמנו בצורה אינטנסיבית וברורה, המחול היהודי, יש כאן משהו עמוק. זה כבר לא משהו חיצוני.
זה יפה מאוד בנקודה, כי באמת כל התהליך שלי בתוך העבודה הזאת, היא בעצם לייצר זהות יהודית על במה. אותי מעניין לקחת את אותה אישה עם השביס, עם השמלה, עם הבגד, עם הצברון, עם הלוק. היהודי, ולהעלות אותו על הבמה. עם הנשיות הזאת, עם האותנטיות הזאת, עם ה, איך אומרים, המחוספסות הנשית הזאת, כביכול של בית, כלים, ילדים, זה, זה. את אותה הגישה הזאת, אני רוצה להעלות על הבמה, זאת הזהות היהודית שלי. ובאמת פסטיבל המחול היהודי, שזה שבוע המחול היהודי יש מעין, קורה כל שנה, סביב התקופה של חנוכה, ובאמת זה בעצם אירוע מאוד מאוד גדול, חד שנתי, אנחנו עובדים עליו כמעט שנה שלמה.
וואו.
זה בעצם פלטפורמה מקצועית לכל הלהקות מחול החרדיות בארץ, שיכולות באמת לבוא ולהציע את המקצועיות שלהם, על במה מקצועית, על פלטפורמה באמת מאוד מאוד מכבדת את האומנות, וכל זה באמת, זה סוג של, אם נלך טיפה אחורה, זה מתוך הבית ספר שלי, התחלתי להקים בעצם להקות מקצועיות. אז אחד, הגיעו להללו כל מיני בעלות תשובה, שכבר היו אחרי 4, 5, 6 ילדים, 7, 8, אפילו 9 ילדים, והם זכו שפעם הם היו רקדניות, הם כאילו נזכרו בזה, באיזה פעם, אחת הגיעה לה, אחת מבת שבע, מלהקת בת שבע, שהייתה רקדנית. הסולנית שלה, חזרה בתשובה, והתחיקה את כל העולם הזה של הריקוד שלה, והיא שלחה את הבת שלה לאיזה חוג בשכונה, בבית וגן.
פתאום הבינה שמותר,
ופתאום היא נזכרה,
ויש מקום, ויש...
שהיא רקדנית, ואתה יודעת, זה רקדנית, כאילו, וואי, זה רקדנית.
אז באמת הפכת בה חיות מחדש.
זה פשוט, אי אפשר להסביר מה, זה היה פשוט לנער אבק ולגלות.
חיה, איזה מקום של שליחות, תשמעי, אני כל פעם מתרגשת מכל אישה שמגיעה לכאן לראיון, אבל מראיון לראיון זה נהיה יותר מרגש, ואני פשוט, הקב"ה פשוט, תראה, תראה, תראה את הבנות שלך, מה יותר מרגש מזה, באמת, ממש. תגידי, אנחנו בתוכנית אשת חיל.
אשת חיל.
אני רוצה לשאול אותך, חיה, מי היא בעינייך אשת חיל?
אשת החיל. תקשיב, אני חשבתי על זה, מי זאתי אשת החיל. אשת החיל שלי היא אישה הנאמנת ביתה, שיודעת בדיוק איפה עמוד שדרה שלה נמצא, וזה הבית שלה. ברגע שהבית שלה הוא המקור חיות שלה, הלב שלה חי שם, היא מחוברת לזה בכל המהות שלה, כל מה שהיא תעשה. אם תמכור מלח, היא תעשה סחורה, היא תסגור עסקים בטלפון, היא תחתל, היא תלילד, היא תעיזה, היא כל מה שתעשה, היא תגדל לדים, מתבגרים, מתחתנים, כל הדבר הזה, היא תהיה תמיד אשת חיל. היא לא תאבד את הבית, את, ה, את, ה, את, ה, את הרוח שנושבת בה בתוך הפרטים הקטנים של החיים שלה. אז אשת חייל זה פשוט אישה היפראקטיבית שעושה הכל.
הכל.
גם עסקים, הכל. גם ילדים.
לעצמה,
גם,
לבית. גם, לבית
הכל, הכל, הכל. יש לה בפנים ובחוץ.
ושרוקדת, ושרוקדת.
אז אני רוצה להזמין, רגע, אני רוצה להזמין אותך. עוד שבועיים, יש לנו אירוע גדול, יש לנו סדרת מחול, סדרת מחול של יומיים, שכל הלהקות מחול שלנו מופיעות, בכל התחומים, בבלט קלאסי, במחול מודרני, במחול מודרני עכשווי,
אפשר לבוא ולראות הכל, הכל בחי, על הבמה, בלייב, אצלכם, הללו,
וזה כמובן מחובר, עם התורה, עם הניגון, עם הריקוד,
חובה, אמרנו מחול יהודי, חיה שלמה היקרה, שמחה שהייתי תיקן היום, תודתי לך, שעתנו הראשונה הגיעה לסיומה, מיד בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן, סביב השבת, יש את חייל בשבת, עם רוחניות, הווי, נדבר על הווי משפחתי, איך עושים את זה, ומתכונים עם האחת והיחידה שלנו, מירי זורגר, ממש כבר שוב חוזרים.
עכשיו איתכם, אשת חייל, עם מיכל ירושלמי.
חייל תמיד.